חמישי, תרבות ובאלול, תשע"ד, ג'ימלו, השיעור האחרון לשנה זו, במילות הראיה. אנחנו נמצאים באות למד, לפני שנתכנס לתוך האות למד, אנחנו עדיין עוסקים באמונה. אות למד, בספרים שיש לכולם, בעמוד 98, בספרים אחרים, אמונה, מילות הראיה, אמונה, אות למד, במילים בתוך חללה. קרוע אני אומר. אני אמרנו כבר בשיעור הקודם, מידות הראייה בבקשה. אמרנו בשיעור הקודם, מידות הראייה, דיברנו על האמונה למה היא משמשת. כלומר, האפשרויות להגיע באמונה למדרגה רוחנית גבוהה מאוד, שמגיעה לידי אומץ. אדם לא מפחד להתמודד גם לאומץ נפשי, רוחי וגם, סליחה, רוחני וגם גשמי. ואמרנו שהנשמה באופן נכון צריכה להתפתח לכיוון הזה שאדם ישתמש בה בצד הגבוה שלה, לא בצד הנמוך שלה, שבצד הנמוך שלה אנחנו מוצאים משיכה, רכות, חולשת הלב, דברים שלא צריך, אלא באמת אנחנו רואים שאנחנו מתפתחים לאמונה ומתחברים אל האמונה באופן הגבוה יותר, אנחנו הופכים להיות אנשים שאנחנו ברורים, חזקים ואמיצים, לא מצד הגבורה הפיזית, אלא מצד היכולת להתמודד עם המצבים המשתנים של בעולם. ועדיין נשאר מאמינים באותה עוצמה. ועדיין נשאר חוויה שהיא לא טובה, אנחנו נשאר באותה עוצמת אמונה, גם כשהיא חולפת, וגם תוך כדי המהלך של אותה נקודת זמן או נקודת מעשה, שהיא לא נעימה. כלומר, נקודת האמונה שלנו לא תיפגל. היא נשאר כפי שהיא, וזה תלוי בעוצמה של האדם. עד כמה האדם בנה את עצמו מבחינת האמונה שהיא תהיה כזה. נכון, יש דוגמאות רבות על הסגנון של אמונה, ורוב האנשים אמרנו, הם מאמינים, אתם שקוראים להם ברוך השם, בעזרת השם, וכשקורה קושי אז הם נתקעים, כלומר, קשה להגיד עכשיו שבעזרת השם וגם זו לטובה. אף על פי שזה נראה רע מאוד. אמרנו כבר בשיעורים אחרים, והזכרנו את זה בכל מיני צורות, דוגמאות והקשרים שונים, מה שלמדנו אתמול, למשל ישעיה, וככה קפצתי עכשיו את זיכרון, לא חשבתי לעלות את זה, שהנביא ישעיה אמר לי, ידע חמור, קונהו, ושור, לבוס בעליו. כלומר, יש מציאות שאנחנו מסתכלים על בעלי החיים, אנחנו אומרים, רגע, מה קורה פה? בעל החיים שאתה מגדל, חמור, ושור, שאתה מגדל, הן, יודעים להכיר טובה למי? לך. מה זה ידע חמור קומאו? החמור מזהה בעליו, כן? כבר שהוא רואה אותו. גם כשהוא לא רואה אותו, הוא יודע שזה הבעלים בידוע הסיפור הגדול המפורסם מצפת אצל אותו יהודי שעבד בעשיית קדים ופרנסתו הלכה ונדחקה עד שתתמצמה והיה לו שכן ערבי היה באותו מקצוע והוא עבד ואומרים עלה בדעתו לאחר שהוא ראה ששכנו היהודי הפסיק לעבוד, אין כבר מסע אותו יהודי ישב על התנור ואמר תהילים כל היום וחיכה לעזרה מן השמיים ולא נתכנס עכשיו אם זה נכון או לא נכון ואתה צריך לשבת ולא לעשות כלום ולחכות אבל הוא חיכה ומתגלגל מה שמתגלגל וקורה מה שקורה ומוכר את החמור לערבי והרבי יוצא למקינרת כדי לעשות משם אבנים וחול כדי לעשות מדי קדים כמו שהוא רגיל והוא מוצא אוצר בחפירה שהוא חופר מעלה את הכל על החמור כשהוא קנה וכדרכם של אנשים בעלי תאווה שעניינם זה כסף מלבד ראה שנפלו כמה מטבעות או נשארו שם למטה בתחתית הבור והוא יורד למטה כדי להביא את זה וכל הערמת חול והאבנים שהוא יוציא החוצה נפלה עליו וקברה אותו מפנים לצאת הוא יוצא משם והחמור מחכה והחמור מחכה הוא מייראה וצמר הכל עליו אז הוא הולך הביתה כי הבעלים הראשונים שלו ידע חמור קונהו והוא מביא את האוצר מתנה לבעל הבית שלו שהוא מביא לזה כלומר ידע חמור קונהו אדם צריך להכיר את קונהו לכן הנביא באמת מתלונן המשך הפסוק ועמי לא ידע עמי לא יגמונן כלומר, זה משהו כזה של עיוורון שאנחנו מעדיפים לכאורה לבחור בו. אז אפשר להגיד ברוך השם, בעזרת השם, אמן, וכמו שנאמר אצל יוסף הצדיק, שהוא רואה שכל אשר יעשה יוסף, השם מצליח בידו, איך הוא ידע שהשם מצליח בידו? גם התורה מדגישה שהגוי הזה המצרי רואה שהשם מצליח בידו, היה כתוב, כל אשר הוא עושה, מצליח בידו. ואיך הוא נכנס לו הקדוש ברוך הוא בתמונה? כי כשרש"י מפרש, כל דבר אמר יוסף, זה בעזרת השם, זה בסיוע השם, אבל נשמע, זה. אז הוא הבין שזה לא עוזר לו. איך אנחנו רואים להבין שזה היה אמיתי? יוסף יוצא מן ארון, אומר מפרעה, ופרעה אומר לו, בקטע הכי, נקרא לזה תקשורתי שהיה אז, כל מערכות הטלוויזיה והתקשורת בעולם נמצאים אצל פרעה בטקס הזה. כשמישהו בא לפתור לו את החלומות, הביעותים שלו, ומגיע נער, מגיע בן אדם צעיר, נקלת, עבריין במרכאות לשיטתם, ואומר לו את החלום ופותר לו את זה, ואומר לו עכשיו, פרעה מלך מצרים, הוא אין אדם גדול ממך. אבל אלוהים יענה את שלום פרעה, זה לא אני, זה הוא. תשתוק אותך, לך על זה. אתה עולה להיות משנה למלך מצרים עכשיו. פוס את הכבוד על הסוף. כוחי אני, בטח אני. מה, ברור אני? מי דיבר איתך אני? אין כמוני. אמרו לסבלו, אל תתאה. אני שום דבר, זה מהשמיים. ודאי, ברור. יש מי שאומר בעזרת השם, יש מי באמת חי בעזרת השם. מילה, שאני חי בעזרת השם, שאני חי באמת אמונה שהכל גדול יתברך, אין דבר בעולם שיזיד אותי מזה. כן, אני אבכה ואני אצטער ואין לי דבר של קבוצה, אבל תמיד יהיה לי את העוגן החזק הזה, שאני פה ויש לי אבא, שאני סומך עליו. אתם זוכרים, אנחנו עובדים בשיעורי אמונה בנפרד, מה זה אמונה, אני מאמין בך, אני סומך עליו. זה אמונה. לכן אומר הרב, זה צריכים להגיע לשם. לא די לנו רק להשתמש ברובד הנמוך של האני מאמין, כי ברובד הנמוך של האני מאמין נכנסים כל מיני דברים שהם לא שייכים לאמונה, הם מרחיקים את האמונה, הם מוציאים החוצה את הכוחות השליליים של האמונה. וזה שיטתו של הרב בכלל, ובכלל של חכמי ישראל, בפרט חכמי המוסר ועוד, שאם אדם לא מאזן את כוחותיו הפיזיים, הרגשיים והשכליים, הוא נמצא כל הזמן במטולטלת של החיים, אין לו באמת רוגע, שקט, לא קיים את זה. כי כל הזמן נע בנד, כל הזמן מסתפק, כל הזמן אין לו שקט. אדם שברור לו שיש לה אמונה חזקה, הוא נע מפעול, מתקה, מתאר, מפסיד וכו', אבל הוא יישאר איתן עומד.
מה זה אומר לאזן?
איך? לאזן זה אומר שצריך להיות שווה. אי אפשר שכוח אחד יגבר על כוח שני. אם אתה נותן לרגש שלך להוביל, לשכל לא, אתה תיפול ברגש. זה ייקח זמן, רק שתקבל את הכלי הקווי שלא יותר תרצים את היד שלך. אם ניתן לשכל לבד לעבוד, אתה לא תעשה הרבה דברים, כי הרגש שלך הוא קר. אתה צריך שגם שכל וגם רגש יעבוד יחד. אתה מרגיש משהו, רוצה משהו, תבחן אותו בשכל. טוב, מה נכון, איך נכון, מה לעשות, איך לעשות. אז השכל משתתף. אבל לא לתת לרגש, לא מבין. או לשכל לבד, לא מבין. מה למעשה, האמונה היא, כמו שאנחנו רואים, מכל מיני כיוונים, ברוך השם, אנחנו עוסקים הרבה באמונה מכל מיני ספרים, אנחנו רואים שהאמונה היא, למעשה, אפשר להגיד, נשמת האדם. אם האדם רוצה, באמת, לשלוח, טוב, לא שלא יהיו לו רגעים בחיים שיהיה לו קשה, יהיו לו, אבל להמשיך ולחיות, טוב, אני אגיד אולי במאמר מוסגר, לא לחינם התורה מצווה אותנו בציווי מפורש לגאוג לרווחתם ולעזור ולסייע לגר, ליתום ולאלמנה יותר מאשר לכל אחד אחר ולם. מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? לא, לא, לא ביחד. אחד אחד. למה דווקא שלושה אנשים הללו, גרים, יתומים ואלמנות, זקוקים ליותר מכל אחד אחר?
חסר להם.
חסר להם מה?
או הרדעה.
יפה, על מי לסמוך? בחיי היומיום. הגר אין לו לא אבא ולא אמא. היתום, או זה או זה. ועל מה נהיה לבר? אומר לכם, בחו, אני האבא שלהם.
כל לפעמים.
האמא נפטרה.
נכון, אבל...
ביתום.
אתה אומר...
באלמנה יש אמא.
אבל בוח אומר שהוא רק אב.
אין את זה לקדוש ברוך הוא אבא בבני.
אוקיי, אז
השם. הוא קודל לקום. ממילא, המציאות היא שאנחנו צריכים להבין שאנשים שהם בחסר, אנחנו צריכים למלא את החסר. לכן התורה דורשת מאיתנו. ולשימו לב בנביאים שלמדנו. ונלמד, אחת הטענות שחוזרות על עצמם זה, כמו שראינו את מרוב וישעיה, דין הוא דין אלמנה. דין הוא דין יתום. באים יתומים ואלמנות לפני בית הדין, לפני המלך, אומרים, גנבו אותנו, עשקו אותנו, ואתם לא עושים את זה כלום. אז איך חרב ירושלים? אז איך חרב המקדש? זה נובע מחסרון אמונה. האדם המאמין לרגע לא חושש מלסייע לאחר, גם אם זה יבוא על חשבונו, כי, כמו שלמדנו בשיעור במוסר הליך, זה לא שלך, זה לשימושך שתביא תועלת, לא רק לך, אלא לאחר. אני פה נעבור בבקשה, תסתכלו בפנים, בפסקה למד, אומר הרב, ונקרא את הפסקה, בתוך חללה של האמונה, גם האמונה הנמוכה, יש בה תועלת, אבל להנהיג את החיים אין רשות. אם לאמונה הגבוהה, וכאשר הרשמיים של האמונה, נחלתם היא האמונה הנמוכה, התרבות מגרשת אותן מגבול הנהגת החיים ואין לדבר תרופה כי אם לשוב לאמונה הגבוהה התשובה זה תשוב עוד הילה פה בסוף הדברים הרב לוקח לנו לעולם הקבלה אני אשתדל ככה להסביר לכם את זה בצורה פשוטה אבל למעשה אומר רב שחיי האמונה הם למעשה הרב משתמש במושג חללה, אבל אני אקח את זה במילה שתובע לנו יותר, כמו חלל. החלל האינסופי שבתוכו נמצא כדור הארץ. כלומר, זה מרחב ענק, שאין לו סוף, שבו אנחנו רואים ופוגשים כוחות חיים. יש! וכל המכלול הזה, בתוך החלל הגדול הזה, המרחב העצום הזה, עם כוחות החיים הכלולים בו, כשאנחנו אומרים כוחות חיים, אנחנו מדברים על רבדים שונים של כוחות חיים. יש כוחות חיים גבוהים, ויש כוחות חיים נמוכים. כלומר, זה כולל בתוכם את הכל. ממילא, כאשר באותו מרחב יש כוחות שהם אנחנו מסבירים אותם עכשיו נמוכים, זה בנפש שלנו, זה בא לידי ביטוי על ידי תכונות, תגובות של בני האדם, תכונה שהיא חולשה. פחד. זו תחושה של חלישות. אני מפחד, זה אומר שאני לא יודע מה לעשות, לא יודע איך להגיד, ואני נחלש ביכולת שלי לראות, לנתח, להתארגן למהלך. אז יש תחושה של פעם. זו חולשה. כשאנחנו מדברים על אויב שרוצה לגרום למלחם, שהוא מלחם בו, הוא מנסה בכל דרך אפשרי לגרום למה? לפחד. כי ברגע שהוא גורם לפחד, הוא מזעזע, הוא מרעיד את הכוח את העמידה של מי שעומד מולו. המטרה היא להביש. אגואיזם, זה נובע מתחומת נפש נמוכה. אני בעינון. זה לא ממקום גבוה, זה מקום נמוך. כי אתה רואה רק את עצמך. וכשאני רואה אנשים שיש בהם מידת אגואיזם גבוהה, אני לא מבין איך האדם חי. וכי הוא לא רואה שמסביבו בתחנת האוטובוס עומדים עוד 10, 15 ועוד 2? מה, הוא לבד בעולם? כלומר, איפה המציאות שעובדת מולו? איך הוא מתעלם ממנה? איך הוא לא רואה אותה? הוא עובד, עושה שקר בנפשו, שרק הוא המרכז. זה נורא לראות בן אדם כזה. פשוט קשה לחיות עליו, ליד אדם כזה. לפעמים זה אפילו בלתי נסבל. אני לא אגיד שמות, בוודאי, זה לא משנה, אתם לא מכירים, אבל כשאני הייתי בצבא, אני זוכר שהיו שולחים לנו חביות קוראים לזה? עבד למען החייל, או אמהות למען החיילים.
עבודה, עבודה.
כן, עבודה. אבל במקביל, אנחנו היינו מבקשים בבית של כל משפחה, מי שיכולה, שתשלח חביות לבן. והיה יחד איתנו בחדר, בחור, שהיה קיבוץ. והקיבוצים מסודרים מאוד בדבר הזה. יש להם תקציב מיוחד, כל שבוע חבילה, כל שבוע. ואנחנו היה לנו נוהג בחדר, שכל אחד שם מקבל חבילה, פותח את החבילה, מוציא את המכתב האישי, או אם יש או אין, לוקח עוד מה שהוא אוהב מתוכם, מפזר את הכל ואת כל החבילה על השולחן. כל דכפין יוצא ויפתח. היום אתה פותח חבילה, מחר אני פותח חבילה. אז ככה היה לנו כל הזמן, ככה אומרים, נעים לנו את הזמן. והבחור הזה, ברוך השם, בלי שום בעיה, היה יושב ואוכל במקום שהיה על השולחן. וכשהוא היה מקבל חבילה, הוא שם אותה מתחת למיטה. ומבחוץ היה נשים זום הזה. אתם מבינים? ואני זוכר שהיה איזה לילה אחד שאנחנו שכבנו על המיטות שמה, ושמענו, אתה שומע תנועה, תנועה חשודה, מתחת בחדר, ואתה ככה... בחושך שיש בדרך נסיע, אתה רואה את הבן אדם, מוציא את החבילה ואוכל בשקט. אז בבוקר אמרנו, תשמע, יש לנו רעיון, זה מפריע לנו לישון. אז אולי אנחנו נביא לך בלילה כוס מים, ידך, ותלבוד את הביסקוויטים ותאכל, יהיה רך, לא נשמע. וחייך. אנחנו מסתכלים על הבחיר, אנחנו רואים משום משמיים. לאכול משל כולם אתה יודע, לתת משלך לכולם אתה לא יודע. זה שיא של נמיכות, של נפש, של בן אדם. זה קלקול עצום. ואדם שהוא היום חי ומקבל מהסביבה, מקבל מהסביבה. בלי סוף, וקבלה מהסביבה זה לא רק אם מישהו נותן לך בעיית סוכריה או נותן לך משהו. שזה שהוא עומד לך וזה שהוא עוזר לך לעלות לאוטובוס וזה שהוא דוחק אותך, לא יודע, כל דבר שהוא, אתה הולך למכולת, אתה קונה, מישהו עשה, מישהו עבד, מישהו הדין, הכל פה נעשה גם בשבילך. איך אתה מסוגל להיות אגואיסט? איך אתה מסוגל להיות אגואיסט? איך? איך? הבנתי. אתה יודע מה? מבטל על הקטע שלך, אני לא רוצה לקחת אותך. זאת תשובה. זה שאני משלם כסף למי שנותן לי שירות, זה על העמל שלו. הוא לא צריך לבין
משלך.
הוא עושה בשבילך כי הוא רוצה לעשות בשבילך. אתה משלם לו על העמל שלו, על התוך שלו. פשוט. ממילא, איך אדם יכול לחיות בצורה כזאת? זה מניחות של נפש. זה נכון, חלק מכוחות החיים. אבל זה נמוך. לכן כשאנחנו מדברים על הרמה נמוכה כזו של הנפש, של אמונה, זה אנחנו עוברים למציאות שתראו מה זה, איך היא קשורה למה שלמדנו בשיעור הקודם. אדם עושה חשבונות. אדם אגואיסט חי מתוך חשבון, כדאי לי, לא כדאי לי. ובלשון חז"ל, שכר בעונש. זה החשבון שלי. הכל על בסיס כדאיות. אז גם את המצוות שלו הוא עושה על פי שכר ועונש. כדאי, לא כדאי. עכשיו אנחנו גם נבין מדוע לרוב ורובם של המצוות, למעט שניים, לא כתוב השכר. כי בן אדם היום עומד עם מחשבון. ובורר כמה אחוזי גן עדן או גיהנום יש לו במצווה כזו או במצווה איסור אחר. כלומר, כשאנחנו מדברים על מניחות קומה, על שפלות הנפש, שפלות אמונה, הופך את האדם להיות אגואיסט. אם זה כך, בואו נעלה שאלה. אני מחפש מתנדבים למחקר, ואני פרסמתי אותו בהמון מקומות, ולצערי הרב, אני לא מציע אותו מתנדבים. אולי אני אציע לכם להשתתף במחקר. הרעיון של המחקר הוא לאסוף קבוצה של אנשים בתוך מבנה, שבמבנה הזה יש חדרים אישיים לכל אחד, יש חצר משותפת, יש פעילויות בתוך המבנה, מפגשים, דיונים, בכל מיני נושאים. בין אם זה נושאים אישיים, בין אם זה נושאים אישיים. ההספקה של כל הצרכים של האנשים שחיים במבנה היא מוטלת על החוקרים, לא עליכם. יותר מזה, על כל יום שהייה במבנה, משלמים לכל אחד תשלום יומי, מה שמפסיד בעבודה שלו הוא מקבל. זה שכר יומי. כלומר, אין האדם שמפסיד. רק, אמרנו להבהרה, אנחנו מחפשים אנשים אגואיסטים. רק אגואיסטים יהיו במבנה. אתם מוכנים להצטרף למחקר?
לא.
בגלל זה אנחנו נשארנו באף אחד. למה לא? אם אתה אגואיסט בלאבך, מה אכפת לך? אי אפשר לחיות! אי אפשר לחיות!
אפשר
להיות
בסביבה של
אגואיסט. כלומר, לתת לרמה הנמוכה הזו, לאמונה הנמוכה הזו, לשפלות העמוקה הזו, שמביאה לידי אגואיזם, להוביל את החיים, אין חיים. אסור לתת לרמה הנמוכה הזו להוביל את האמונה של האדם. אסור לתת לאמונה הזו שכל דבר בוחלת בכדאי לי או לא כדאי לי. אם זה נכון או לא נכון, שכר ועונש, להוביל את האדם בעולם. זה כמו לגור במבנה שכולם אגואיסטים. אתה לא מוכן להתנדב שהתמורת תשלום. דיוק. אם אלא להנהיג חיים, באופן הזה, לא שאי אפשר, אסור להרשות, צריך להילחם בזה, כי זה הורס את החיים. אם כן, מה הפתרון? הפתרון הוא להגיע לאמונה הגבוהה. לתת לכוחות הנפש הגבוהים, לא השפלים, לעלות למעלה. כלומר, יש נכון תועלת באמונה נמוכה. תאמין טוב, תגיד ברוך השם, אתה מאמין בשם. עד כמה? אינני יודע. תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. אבל, סליחה, זה למטה, זה נמוך, תעלה למעלה. אז התועלת באמונה הנמוכה היא כמו שהיא, נמוכה. לא שהיא לא שום דבר, אבל היא נמוכה, למה אתה נשאר ברובד הנמוך? כאשר מי שמייצג את האמונה הוא זה שמרים דגל, שמדבר, שפועל, שעושה על בסיס האמונה הגבוהה, השאיפה הגבוהה של האמונה. כאשר הוא נפגש עם מציאות של אמונה נמוכה שמביאה לאגואיזם, לחושה, לפחד, לחוסר אונים, מה עושה האנושות במקרים כאלה? היא מגיבה. אנחנו נגיב כשאנחנו נהיה בחבורה של אנשים אגואיסטים. אני זוכר אותנו כשיצאנו לטיול כזה או אחר, ומישהו לקח קצת יותר ממה שיכול, אנשים מתקוממים ובצדק. סליחה, כלומר, יש תגובה טבעית אנושית בהתנהגות הזאת, ובמיוחד תרומה כזאת. תגובה אמיתית, קיומית, אנחנו מוכנים, מתנגדים לחיות כך. לכן התרבות, כמו שאומר הרב, תסתכלו בפנים, התרבות מגרשת אותם מגבול הנהגת החיים. היא לא נותנת להם להוביל, היא דוחה אותם. ואנחנו מכירים את זה בחיי החברה, כשאנחנו נפגשים באדם שהוא אגואיסט באמת, ברמות, הוא נשאר עם חברים או לא, הוא לאט לאט הופך להיות, איך אומרים, בדד השם, גם תפילה אין לי.
לבדד אין לי.
אני לא בקריא, סליחה על החוסר הביטוי בשירי משוררי הסמים.
צוהר, זה לא
מביא. או, וזה אומר. ממילא, הוא הופך להיות אדם בודד. כי התרבות האנושית דוחה. אם כן, מה התשובה היא? מהי תשובת המשקל? תשובת המשקל היא בדיוק הפוכה. להגיע לאמונה הגבוהה. לאמונה הגבוהה כבר למדנו מהי. בדיוק האנטיתזה, בדיוק ההפך מהאגואיזם. ומה ההפך מהאגואיזם? הסתכלות על האחר. ולא עליך. ממילא זו האמונה בשם, כי השם הוא נותן לך, אתה האחר מבחינתו. והוא רוצה רק לעשות טוב לאדם. והכין את הכל לטובתו. אבל מה לעשות שאדם מקלקל לעצמו? אבל הטובה של הקדוש ברוך הוא היא נשארת בטובתה השלמה. וכמו שאמרתי לך מהתלמידים בכיתה או בישיבה, מה אתה מתלונן נגד הקדוש ברוך הוא שפרנסתך בקושי, שאתה סגרת את הברז? בצינור יש מים. תפתח על הברז. אתה עדיין לא כלפי שם מים, אתה עדיין כלפיך. אני אתן אולי דוגמה, כי מי שאני לא תשמע, רבותיי, כולנו ללא יוצא מן הכלל מכירים בבית, אם זה תמי 4, יעל 3, אולי רבקה 1, כל מיני מיני בר, מכירים את הקומקום הרגיל החשמלי שמכינים מים רותחים לקפה. כולנו מכירים, אבל יש דבר אחד שכולנו מכירים גם כן, שלאחר זמן, בתוך אותם מכשירים שמרתיחים מים, נוצרת אבנית. ואם אנחנו לא ננקה את האבנית ולא נסיר אותה, אנחנו בהתחלה לא נרגיש, אבל החימום או ההרתחה של המים לוקח יותר זמן, כי יש משהו שחוצץ, שמפריע לחום, באופן ישיר. אבל עם הזמן, אם לא נעשה כלום, מה יקרה? הקומקום הזה הולך לפח. בצינורות מים, אם לא מנקים אותם, מה קורה? זה לאט לאט נהיים קצרים, והם מסתנים, וגמרנו, צריך להחליף צינור. בואו ניקח את הגוף שלנו, יש לנו פה בחור בקהילה שלמד את זה היטב. כשאנחנו מדברים על שבץ, כשאנחנו מדברים על התקפי לב, ממה זה נוצר? ניקח שאנחנו מכניסים לגוף מה שרוצים, לא בודקים, לא מנקים, לא דואגים להחזקה נכונה. נוצרת, כמו אבנית, בתוך האורקים, בתוך הבידים, אתה צוברת. לחץ הדם גובר, כי הוא רוצה לעבור, הוא לוחץ. וזהו, מפה, רפואה שלמה. אם אנחנו לא נעקור מן השורש את התפיסה האגואיסטית, שנובעת מנמיכות אמונה, אנחנו מצירים, מצמצמים עד כדי סתימה את כוחות החיים התרבותיים הנכונים שלנו ושל העולם כולו. לכן אומר הרב שהתרבות האנושית הפיזית מגרשת את זה. היא לא רוצה בזה. וצריך להשיב לתשובה הזאת. מה שנותן מחנה אמיתי למרד שאנחנו רואים לא רק היום, ראינו גם בתקופת הרס"ג בספרו אמונות ודעות שהוא מסביר בהקדמה למה הוא כותב את הספר, כאשר יש מרד של תרבות אנושית באמונה המסורתית שעברה מדור לדור, זה אגואיזם שנובע מחלישות האמונה, מנמיכות הנפש. כן? מה התשובה לתרבות הזאת, למלחמה נגד האמונה, לריחוק האמונה, שבאה לידי כל מיני גופים, אנשים, קבוצות אגואיסטיות, היא לייצג את האמונה באופן הגבוה שלה, להרחיב את המעגלים של האמונה הגבוהה. וכך אנחנו גורמים להכנסה של חיים חדשים, של אנרגיות חיוביות לתוך החושך הגדול הזה של האגואיזם, של הפחד, של החלישות. מזכיר אולי אמירה של הרב במקום אחר, הצדיקים הטהורים, אני מדגיש, אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, מזרימים חיים אמיתיים אל תוך כוחות החיים הנמוכים. דוגמה לחדר ניתוח או לחדר מיון, או שמישהו מתייבש ומזרימים לו כוחות חיים אמיתיים מבחוץ על ידי האינפוזיה שמזרימים לו לבריא, ואדם חוזר לכוחותיו. לכן האמונה הזו הגבוהה, האמונה הזו שמאתגרת, שמלבה, שמזרימה חיים לכל חי במציאות כולה, מביאה את האדם לרבדים העליונים של עצמו. זה מה שמובא מהזוהר, וזה אמר, ציטט, ופה אני אסביר את זה כמה שאפשר באופן הפשוט. אומר הרב, מה שמובא בכמה מקומות בזוהר, מעניין שפה מי שכתב מקורות, הוא מביא את זה מהזוהר במגילת רות, אבל המילה משובה. המילה תשובה, אנחנו כבר דיברנו על זה בשיעור אחר, השורש של המילה תשובה, שוב, היא שין בית, ישב וישב, או שין ובית, שוב. והמילה לשוב משמעותה לחזור לנקודה שממנה יצאת לפני המהלך האחר. אנחנו יודעים ששם הוויה, השם שלמדנו עליו בסדר בראשית, בפרק ב', שהקדוש ברוך הוא מוסיף את שם הוויה לשם אלוהים, שהשם הוויה מייצג את מידת החסד. מה זה חסד? לעשות עם האחר. כלומר, שם הוויה מייצג בפנינו את הרעיון הגבוה של האמונה. שים לב לאחר, לא לך. אנחנו רוצים את זה כל הזמן, בכל מקום, בברכות, בחידות, בתורה. אין מקום ששם הוויה יהיה והיה ורב והיה לא מופיע לעיניך. אבל בואו נתבונן רגע באותיות הללו שמרכיבות את שם הוויה. דרך אגב, מה זה הוויה? עבודה.
לא, רבי, לא?
לא. כן, אנחנו מכבדים את זה. אבל מה פירוש של המילה הוויה? הוויה, שאפשר... המציאות. זה פה. כלומר, נחזור לעניינים. כשאנחנו רואים מולנו שספר סתם כותב את שם הוויה, הוא כותב את האות יוד, אחריה את האות ה, אחריה שוב את האות ו, ואחרונה סוגרת ה. אבל תראו, אנחנו מוצאים כפילות. שאות אחת בשם הזה כפולה, וזה האות ה. יש יוד וה, כמו שנאמר בפסוק, יא, יושיעך מעצת הרבי, הרבי רש"י, כן? על הברכה של משה ליהושע, לפני צאתו לארץ ישראל. או כי יד על כס יא, נקרא, לשם העמלק. כלומר, המילים האלה, שתי האותיות הללו, הם שם לפני עצמם. והוא באמת אחד משבעת השמות שלא מוחקים. יש לנו אחריו, ו ושוב את. אז אם תקח, אם אנחנו ניתן עכשיו דירוג מ-1 עד 4, אנחנו נמצא שעוד ה-1 מקבלת דירוג 2 מלמעלה, ועוד 1 מקבלת דירוג 4 מלמעלה. ה-2, וה-2, מתוך 4 אותיות. אומר הרב, כשאנחנו מדברים על התשובה אל האמונה העליונה, הגבוהה, שמחיה ומזרימה חיים לכל חי, שהיא אמיתית, שהיא נותנת באמת שלווה, לא חלישות, לא פחד, אלא אמונה, כמו שאמר הרב בפסקה הקודמת, נותנת אומץ. זה כאשר אנחנו מרימים את ה שנפלה ממקומה. זאת אומרת, כשאנחנו לוקחים את האות ה האחרונה, מספר 4 באותיות, שמסמלת את המדרגה הנמוכה מתוך 4 האותיות הללו, ועל פי הקבלה, על פי הזוהר, כל אות מייצגת עולם מהעולמות שנבראו, כלומר, התילות, אות י, בריאה, אות ה הראשונה, יצירה, אות ו, ועולם העשייה, אות ה האחרונה, עולם גשמי. מה שמעל זה זה עולמות רוחניים. וכשאנחנו הופכים להיות אגואיסטים, אנחנו נמצאים בקומה 4. תשוב ה, אלא לקחת את ה הזו שהיא במובן האגוצנטרי האישי שלא רואה אף אחד, ואם הוא רואה את זה רק על תנאי שהוא מרוויח ויש חשבונות, להרים אותה להיות ה הראשונה, אומנם משנה באותיות, אבל בשני האותיות ה, מה היא? הראשונה. כלומר, לחזור ולהתבונן בעיניים למעלה, במדרגה עליונה, ולא במדרגה התחתונה. זאת תשובה. לכן הרב מחלק את המילה תשובה לשניים. תשוב, איזה עוד נשארה לנו? להשיב את ה-ה הזו, שמסמלת את העולם הגשמי, למעלה, לה, שהיא מייצגת, מסמלת עולם רוחני עליון, טהור ונקי. לא לאפשר את הקיום של אמונה מתוך תפיסה חשבונאית, אגוצנטרית וגשמית. שיהיה רק כוח, והאמונה, אמן. ולכן גם הרעיון דרך אגב שתראו לכם, עתי הסוד, זה הרעיון של התשובה כל השנה, אבל בוודאי על אחת כמה וכמה, בימים הללו שאנחנו מפעלים עליהם, בפרט בעשרת ימי תשובה. לכן שימו לב, כולנו, כל העדות בישראל, רוצה מן הכלל, בימים הללו, מוסיפים בין משתבח למרחו, שיר המעלות, ממעמקים קראתי חדשה. ולמה דווקא מזמור הזה, זה כבר חוקי סוד, יש 10 עומקים. וזה מי שרוצה, בבקשה ספר יתירה, מפה כבר אני לא מביא איפה, ולמה ספר עמוק, שתגדלו, תזכרו ספר יתירה, וכל יום ביום, ושם אנחנו אומרים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. זה הרובד העיון של האמונה. עכשיו, צאת ממעמקים אל קראתיך הבאה. תודה רבה.
תודה רבה.